הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כי היה אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא הכעסים בבית. שורשי הכעסים. שיעורנו לרפואת. הילה מלכה חיה בת רבקה, דליה בת אורה, ולהצלחת שמעון בן אודליה. בתוך מערכת הנישואים, בהרבה מאוד מקרים, בטוחים הבעל או האישה שהם כועסים האחד על השני. אבל בהרבה מאוד מקרים זוהי טעות. האדם חושב שהוא כועס על השני, אבל זוהי טעות בהבחנה. האדם בהרבה מאוד מקרים כועס על עצמו, אלא שהוא לא מודע לכך. ומה הכוונה? האדם בהרבה מאוד מקרים הוא קורבן לגישה שלו לחיים. האדם לא קורבן למציאות כמו שנדמה לו. הבעל מגיע הבית אחרי יום עבודה ארוך, והוא מצפה שהבית יהיה נקי. וכשהבית לא נקי, אז הוא כועס. הוא חושב שההתנהגות הלא הוגנת, המקוממת של אשתו, היא המכעיסה אותו. זוהי טעות. המעשה שלה הוא לא המכעיס. המעשה שלה הוא לא הלא בסדר. הפתרון נמצא בהרבה מאוד מקרים אצל הכועס, ולא אצל נסיבות החיים. אולי זה נשמע כמו אמירות באוויר. זה נשמע כמו אמירה נאיבית, אבל זוהי טעות. וננסה להוכיח אותה. האדם הזה כועס והוא קורבן לדעה שלו, ולא לכך שאשתו לא מסדר את הבית כמו שהוא מצפה. ומה הכוונה? בואו ונשאל אותו, אם והיה והבית יהיה מסודר. אתה חוזר הביתה, בית מסודר, מה זה אומר? זה אומר שאשתי ושאר בני המשפחה מתחשבים בי, ומבינים שאני עובד קשה מחוץ לבית, ולכן הם מסדרים את הבית כשאני חוזר. ואז נמשיך ונשאל אותו, כאשר תחזור הביתה ותדע שיש יחס חיובי מבני הבית אליך, מה תעשה אחרת? אז הוא אומר, אני אוכל לשבת רגל על רגל על הספה, לדבר עם הילדים, לצחוק איתם, לחוות חוויות משפחתיות נחמדות. כלומר, בואו ונשים לב, מה מתאר אותו אדם? יש לו מערכת חשיבה שאומרת, הדרך לאושר, הדרך לחוויה משפחתית, היא עוברת דרך מסלול ראשון, בית מסודר. מסלול שני, שווה שכנראה מכבדים אותי. תחנה שלישית, מגיעים אל הספה, אפשר לחוות חוויות חיוביות עם המשפחה ולהתרגש מהחוויה. האדם הזה עוד יכול להצדיק את הגישה שלו בכך שהוא אומר, הרי אני עובד כל כך קשה מחוץ לבית, מה יותר נורמלי כשאני חוזר הביתה שהבית יהיה מסודר. והאדם הזה לא שם לב שהדבר הכי לא נורמלי זה שהוא מצפה שהבית יהיה מסודר. למה? לא כי זה לא מגיע לו, אולי זה כן מגיע לו. אבל בפועל, יום אחר יום זה לא קורה, אם כן האדם הזה הוא נעול בתוך מערכת כללים שאומרת, תדע לך, על מנת שתהיה מאושר ושמח, צריך שבית יהיה מסודר, שזה אומר שמכבדים אותך, שזה אומר שאתה יכול לשבת רגל על רגל על הספה, ולהנות מחברת הילדים שלך. מה הסיכוי של האדם הזה לשמוח בחיים שלו? מה הסיכוי של האדם הזה להיות עצוב בחיים שלו? הוא בכביש המהיר לקראת הכאב, התסכול והחוויות השליליות. ועד שהוא יום אחד יגיע להרגיש טוב בחיים, יהיה לו כל כך קשה. יש לו מערכת חיים מסורבלת, שלא מתאימה. הוא יאמר כן, אבל מה כבר אני מצפה? אני בקושי מצפה. אין בעיה שהאדם הזה מצפה. הבעיה היא שהאדם הזה נעול. ואומר לעצמו, רק כאשר הציפייה הזו תבוא לידי ביטוי, אז יהיה מותר לי להרגיש טוב. כלומר, מבחינתו אם הוא חוזר הביתה, לשבת רגל על רגל על הספה, וליהנות מנוכחות הילדים ולשמוח בחברתם, זו לא אפשרות. זה בכלל לא נמצא בלקסיקון שלו, זה לא נמצא במודעות שלו. אין לו בכלל מבחינתו בחירה לפעול בכיוון הזה בכלל. אם כן זו הבעיה שלו. אבל אז הוא מצדיק את עצמו ואומר, כן, אבל בית מסודר משרה אווירה נעימה. הוא באמת צודק, בית מסודר משרה אווירה נעימה. אבל האם זה אומר שבית לא מסודר משרה בהכרח אווירה שהיא לא נעימה? האם אי אפשר להרגיש נעים אלא כאשר הבית מסודר בצורה מוחלטת? אם ככה, האדם הזה נעול בבית האסורים ובבית סוער של הדעות שלו, הוא קורבן של הגישה שלו. הוא יותר קורבן של הגישה שלו מאשר קורבן של בני הבית שלא מתפקדים כמו שהוא היה מצפה שיתפקדו. והגרוע ביותר, שהוא בכלל לא פותר את הבעיה במוח שלו, אלא פותר את זה פעם אחר פעם בהאשמות בלתי פוסקות. האם זה אומר שהאדם לא יצפה? לא, שיצפה. האם זה אומר שהאדם לא יביע את הצרכים שלו? לא, שיביע את הצרכים שלו. האם זה אומר שהאדם יפסיק לחיות כאשר הצרכים שלו לא באים לידי ביטוי? תשובה היא, לא, שימשיך לחיות, שימשיך לתפקד, שימשיך לראות מה עושים בתוך מעגל החיים שבו נמצאים כעת. אומר בעל האמה ינחמוני האדמו מתולנה, רעיון נהדר נאמר על יוסף בספר בראשית, בפרשת וישב, ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח. יוסף הוא מצליח, איכן? בבית אדוניו, בבית האסורים. אבל איך שנחליט שנרצה לבדוק מהי הצלחה, הצלחה היא דבר יחסי, מאיפה מגיעים ולאן רוצים להגיע. וכאן יוסף מגיע מהמקום הנעלה ביותר, הבן הבכור של יעקב אבינו, למקום הנמוך ביותר. בהתחלה נמצא במצרים, בבית פוטיפר, ולאחר מכן בבית האסורים, ובשני המקומות האלה כתוב שמה שהוא עושה הוא מצליח. איך הוא נקרא מצליח? הרי ההשוואה בין מהיכן הוא בא והיכן הוא נמצא כעת. אומר המדרש שיר השירים רבה, חזית האיש מהיר במלאכתו לפני מלאכים התייצב. זה פסוק מספר משלי, והמדרש אומר שהכוונה היא לגבי יוסף. יוסף היה זריז במלאכתו אצל פוטיפר ואצל שר בית הסוהר, ובזכות זה בסוף זכה להיות משנה למלך. מה המיוחד בזריזות שהייתה ליוסף? בהרבה זמנים בחיים האדם נמצא בתוך הקונפליקט, מצד אחד להסכים לקבל את המציאות להיכנע לה, ומצד שני להמשיך להתרומם ולראות איכן אפשר לשפר את המציאות. וזה מה שהתורה מלמדת כשהיא קוראת ליוסף איש מצליח. להיכן שהוא מגיע הוא לא נתפס אל זרועות הייאוש. המדרש מספר שאמרו ליוסף בבית האסורים לעשות עבודות אלו שום תכלית, למלא חביות מים ולרוקן, למלא ולרוקן, אין בדבר תועלת, אין בדבר משמעות, ובכל אופן לעשות. ועל זה נאמר, חזית האיש מהיר במלאכתו לפני מלאכים התייצב. אם אתה רואה אדם שהוא זריז במלאכה שלו, או תראה שיבוא היום והוא יעמוד לפני המלך. מה הכוונה? אומרת המשנה פרקי אבות, פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה, על הארץ תישן. אומר רבי ישראל בעל שם טוב, לפרש את המשנה, פת במלח? יבוא האדם ויאמר, סליחה, אם יש רק פת במלח אני לא אוכל. פת במלח, אם זה מה שיש, תאכל. מים במסורה, אם זה מה שיש, תשתה. אם אפשר לישון על הארץ, תישן, בלי להתלונן. בכל מצב בחיים תנסה להפיק את המרב מתוך מה שיש. אפילו אם הדבר היחיד שיש לך יוסף לעשות זה לקחת חביות מים, למלא או לרוקן, למלא או לרוקן. הדבר היחיד שיש, זה תעשה, ובזריזות. ולכן נקרא יוסף איש מצליח, כי המצליח הוא לא בהכרח זה שמגיע להישגים ברמת נסיבות החיים, אלא תוצאות שהוא רוצה להגיע, אלא אדם שמגיע להישגים ביחס לאפשרי בכל נקודת זמן, בכל נקודת מצב. אם כן, הדבר היחיד שאפשרי כעת ליוסף זה למלא ולרוקן חביות מים ובזריזות, את זה הוא יעשה. יבוא יום אחד, ועם אותה עוצמה, אותה נחישות, עם אותו אופי שהוא רכש לעצמו כשהוא ממלא ומרוקן חביות מים, אותו אופי כשיעמוד לפני מלך מצרים. האופי של יוסף כל השנים האלה יהיה מקופל באותם דקות ספורות לפני פרו מלך מצרים, ופרו יאמר, זה המלך. למה? מכיוון שיוסף ידע שזוהי ההצלחה. זו ההצלחה שעליה מדברת התורה. להיות מצליח בכל מצב, הכוונה היא בכל מצב לראות איך עושים את המקסימום האפשרי. הבעל מגיע הביתה, מתוסכל, מאוכזב. נכון, זה אולי לא הוגן, אולי זה לא צודק. למה לא מכבדים אותו? הוא משקיע כל כך הרבה. למה הבית לא נקי כאשר הוא חוזר הביתה? באמת מכעיס. אבל עד כדי כך ששעתיים הוא לא יכול לתפקד בגלל זה, זה כבר לא. בני הבית עושים את זה. זה המנעול שלו בתוך הראש שלו שאומר, אם בית לא מסודר, אי אפשר לתפקד, אי אפשר לדבר, אי אפשר לחוות חוויות חיוביות. אם הבית לא מסודר, הוא לא יכול ללכת, לגשת, לדבר עם הילדים שלו ולצחוק איתם. זה כבר לא אחריות הילדים שלו. זוהי האחריות שלו. הוא קורבן של הגישה שלו, של הדעה שלו, לא של המציאות. כי המציאות היא לא נעימה, אבל לא עד כדי כך, כדי להגיב בצורה כזו קיצונית ולאבד את היכולת להמשיך לחוות לילה חיובי, משפחתי, נעים וטוב. וזו הכוונה שהרגשות של האדם תלויות הרבה במשמעות שהוא מעניק למה שמתרחש. נכון, הוא הגיע הבית הזה לא נעים. נכון, זה לא מסודר, והוא היה מצפה שכן מסודר. אבל כמה זמן הוא יחווה את הכעס, זה כבר תלוי בו. כמה במוח שלו יתחיל לומר, זה לא הוגן, זה לא צודק, כמה אני משקיע, אני לא מקבל בתמורה. כמה מחשבות הוא מעביר לעצמו בראש, במקום ראשית להתנתק מהמחשבות האלה, ללכת אל בני הבית, לחוות חוויות חיוביות עם בני הבית, ולהוכיח לעצמו שהוא יותר מאשר יהיה הסדר שנמצא בבית. ואם יהיה הסדר מפריע, אין בעיה. אפשר לעשות שיחה, בזמן רגוע, בזמן שלב, בין בני הזוג ולראות איך מתכננים, איך עושים. אבל אז יאמר הבעל, כבר 1,000 פעם אמרתי לאשתי. וכשנסתכל בסגנון השיחה, נראה שהוא 1,000 פעם אמר לה, אני משקיע, אני מתאמץ, מה אני מבקש כבר? רק שתסדרי את הבית. והוא מאמין שזוהי שיחה יפה, הוא מאמין שהוא מדבר בצורה מכובדת, הוא מאמין שהוא מדבר בצורה מכבדת, הוא מאמין שהוא משקיע יותר מאשר מה שהוא מקבל. עם כל הגישות האלה בוודאי שהשיחה לא תעבוד. בוודאי שתהיה התנגדות מצד האישה להמשך הדיאלוג הזה, וגם אם והיה והאישה תאמר לבעלה, בסדר, אני מקבלת, אני אעשה מה שאתה רוצה. היא לא בהכרח עושה, מסכימה ומתרצה, אולי היא רק אומרת כדי להשתיק את הרוחות, כי מבינה שבכל אופן כאן אין עם מי לדבר. הבעל לא רואה שיש כאן שתי זוויות ראייה. יש כאן שני אופנים איך אפשר לגשת אל המציאות, מצידה ומצידו. והוא מכריז ואומר, אני לא מבין, מה כבר ביקשתי? ברגע שאדם אומר, אני לא מבין, מה כבר ביקשתי? הוא באמת לא מבין. שהוא באמת ביקש, אולי משהו שבעיניו הוא לא מסובך, אבל בעיני הצד השני הוא כן מורכב וכן קשה. זה לא אומר שהוא לא אמור לקבל את זה. הוא כן יכול לבקש, אבל השאלה היא איך. אם הוא ייגש בצורה מכובדת, מכבדת, ויאמר אמירה בסגנון של, אני מבין שאת עובדת קשה במהלך היום. גם אני מרגיש שאני עובד קשה, ולכן כן היה חשוב לי לחזור הביתה ולראות איך אפשר שהבית יהיה מסודר יותר כשאני חוזר. מה דעתך? אפשר לחשוב יחד על פתרון משותף? אפשר לחשוב על כיוון? לא חייבים למצוא פתרון מיידי כאן ועכשיו. לא צריך שהפתרון יהיה 100%, אבל כן להראות כוונה, הצהרת כוונות שאנחנו כן רוצים לעבוד יחד ולא אחד נגד השני. כן לייצר תקשורת שיש בה תקווה לפתרון משותף שמתאים לשני הצדדים ולא לוחץ שכאן ועכשיו יהיה 100% טוב ובהמשך אין יותר טעויות. ויש והאדם, במקום לפנות בצורה מכובדת ומכבדת, הוא ניגש בצורת שאלה. ואז הוא בכלל בטוח שהוא חכם. הוא רוצה לשאול שאלה. האם את מקבלת את מה שאני אומר? האם את מבינה אותי? האם אכפת לך ממני? הרי אם היה אכפת לך, היית עושה מה שאני אומר. אז אני רוצה לשאול, ותגידי לי כן או לא, האם אכפת לך ממה שאני אומר? והאדם הזה שומט את הקרקע שהוא עומד עליה, והוא לא יודע שהוא במילים האלה הורס את הקשר. ולמה? הרי הוא בסך הכל שאל שאלה. אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, ירובעם בן נבט, הקדוש ברוך הוא אומר לו, חזור בך, תחזור בתשובה, ובוא נטייל, אני, אתה, ובן ישי, דוד המלך בגן עדן. אומר ירובעם לקדוש ברוך הוא, מי בראש? אומר לו הקדוש ברוך הוא, בן ישי. אומר ירובעם, אם כן אני לא חוזר בתשובה. רבותינו כאן מלמדים אותנו על מידת הגאווה ורדיפת הכבוד, איך שהיא מונעת מירובם בנבט לחזור בתשובה למרות האירוע המרגש בורא עולם בונה אליו. ובכל אופן, ירובם בנבט לא מקבל. למה? הוא שואל מי בראש? בן ישי? אז זה לא בשבילי. הטיול הזה לא מתאים לי. אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, בואו ונשים לב ללשון של חז"ל. אומר הקדוש ברוך הוא לירובם בנבט, חזור בך! ונטייל, אני אתה ובן ישי. כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר לירובם בן נבט שהסדר יהיה אם תחזור בתשובה, אני אתה ובן ישי. אבל מה עשה ירובם בן נבט? שאל עוד פעם, מי בראש? כבר אמרנו מי בראש. אבל כשאדם שואל יותר מדי שאלות, הוא מערער את הבסיס הקיים, את מה שהיה ברור, מה שהיה בטוח. ולכן, כל כך לא נכון לשאול שאלות בסגנון של, האם את מקבלת אותי? האם אכפת לך ממני? סגנון שאלות כאלה. לא רק שהוא לא מבטא חתירה אל האמת, אלא הוא הורס את יסודות הקשר. לא שואלים שאלה שמערערת את כל הבסיס. אבל האדם שואל את זה עם מקום של הרגשה רעה כל כך, והוא בטוח שכשהוא ישאל בהתרסה, האם אכפת לך ממני? אז הצד השני יאמר במתק לשונו, ובצורה נעימה, בוודאי, אתה האדם הכי חשוב, אני אעשה הכל כדי שתרגיש טוב. הרי הטון שבו נשאלה השאלה, היה בכזו עוצמה, של עוקץ, של ציניות, של כעס, איך פתאום יכול הצד השני להתרכך? עד רבה, השאלה הזו היא עוזרת לאדם השני להגיד, אולי באמת לא אכפת לי, אולי הגיע הזמן שלא יהיה אכפת לי. השאלות האלה במקום להשיג את המטרה, הן משיגות את ההפך. השאלה הנכונה היא לא, האם אכפת לך ממני? האם אכפת לך מה אני חושב? לא. אלא, אני יודע שחשוב לך סדר היום שלך. חשוב לי גם כן להגיע הביתה, שהבית יהיה מסודר. לשנינו יש דעות שוות וחשובות. לכן הייתי רוצה לדעת, לחשוב יחד, איך נוכל למצוא פתרון שמתאים לשני הצדדים. איך נוכל למצוא כיוון שגם אם הוא לא 100%, אפילו 10%, כי אולי זה 100% האפשרי בשלב הזה, רק 10% התקדמות, משהו שהוא מעניק תחושה ששנינו נרגיש טוב יותר. ולו במעט, להתחיל לפתוח את הראש לקראת כיוונים חדשים, אבל העיקר שיהיה סיעור מוחות ביחד, כי הפתרון לא יבוא על ידי התקפה והאשמה, אלא עד הרבה, זו הדרך להעצים את הבעיה. יאמר האדם, אני לא יכול להיות כל כך שכלי קר ויבש כשאני כועס. בסדר, אז תכעס. אבל זמן קצר, חצי דקה, דקה, תנשום אוויר, תצא מחוץ לבית, תעשה הליכה. כי תדע לך שהאירוע שבגללו אתה כועס, הוא הרבה פחות גרוע מהסבל שאתה סובל, מהמחשבות שאתה ממלא לעצמך במוח. כמה זה לא הוגן, כמה זה לא צודק, כמה אנשים רוצים את רעתי, כמה לאף אחד לא אכפת ממני, כמה אני משקיע ולא מקבל. כל המחשבות האלה הן מלבות את הכעס ומעניקות לו מימדים הרבה מעבר למה שאמור להיות באמת. מה גם שבהרבה מאוד מקרים אפשר לפתור את הבעיה. יאמר רבה, ניסיתי 1,000 פעם. נכון, אם 1,000 פעם ניסית באותה דרך, אז זה נקרא שניסית פעם אחת. 1,000 פעמים באותה גישה, לכן זה לא עובד. זה נקרא 1,000 פעם לעשות את אותה טעות. בזמן הכעס, אחד מהדברים שעושה האדם זה להצמיד תווית לאדם שהוא כועס עליו. הבעל כועס על אשתו. למה היא לא מסדרת את הבית? כעת הוא מדביק עליה תווית, היא לא אכפתית, היא לא רגישה. ואז ישנו מעין מסנן במוח, שמתעלה מכל הצדדים החיוביים שיכולים להיות אצל אשתו, והוא פוסל את כל הדברים החיוביים. הוא מייצר לעצמו במוח דמות דמיונית, שהוא יצר אותה בעצמו, בליווי הכעס. היא לא הוגנת, היא לא צודקת, אני כל כך מוסרי, אני כל כך משקיע. ואז אחרי שהאדם יצר את הדמות הדמיונית הזו בראש שלו, בוער בו הרצון להיאבק, הרצון להילחם, הרצון להכריע את אותה דמות. שהאדם הזה יצר לעצמו בראש, ברגע שהבעל הצמיד תווית על אשתו, זו כבר מתחילה להיות נבואה שמגשימה את עצמה. הוא כועס הרבה יותר ממה שהוא אמור לחוס. היא מרגישה שהיא מקבלת עונש גרוע יותר ממה שכביכול היא אמורה לקבל, ואז היא נאבקת, היא אומרת, סליחה, אני הרי עושה המון דברים, מה כבר אתה עושה? ואז נכנסים למאבק אישי, ואז הוא בכלל כועס עוד הרבה יותר. איך לא נכנעים אליו? איך לא מקבלים את דעתו? ואז הוא אומר לעצמו, הנה ידעתי, היא רק עסוקה בעצמה, היא לא מבינה כמה צריך לתת גם כן לאחרים. למה? כי היא מגנה על עצמה. מבחינתו, אין לה זכות להגן על עצמה, אחרי שהוא כבר לא רואה אותה כפי שהיא, אלא כפי שהיא בתווית שהוא יצר לעצמו בדמיון בראש בגלל הכעס, שהוא עבר תהליך של סינון הצדדים החיוביים שלה, והעצמת הצדדים השליליים. ואז הבעל נכנס למעין מנגנון הישרדות, והוא נכנס אל דוק רב, מאבק, עד שהוא יכניע, עד שהוא ינצח. אבל זו טעות, אשתו, גם אם בשלב הזה הוא לא רוצה, היא ודאי מורכבת מתכונות חיוביות, אולי גם שליליות, כאלה שניטרליות, אבל הבעל כבר נתפס לנתונים שהם לא במציאות, אלא בראש שלו. ובאמצעות השפלת האדם האחר, האדם לא מרומם את עצמו. אולי באופן זמני מרגיש הרגשה טובה, אבל אין בזה רווח ממשי ועד רבה, תשלום. שאדם ישלם על הרווח שהוא מרוויח בהרגשה של עליונות או עוצמה זמנית, התשלום על כך הוא יקר, יקר מאוד. בואו נמשיך הלאה עם אותו מקרה. דבר נוסף שקורה במחשבתו של האדם הכועס, הבעל שכועס על אשתו, הוא מעניק למעשים או לדיבורים של הצד השני הסברים קצרים והחלטיים. מאין ניחושים מתחיל הבעל לומר לעצמו בראש כל מיני אמירות על אשתו. היא לא ישרה, היא לא הוגנת, היא לא אכפתית, היא כמו משפחת המוצא שלה. היא עושה את זה בכוונה, וכך האדם מתבשל עם מחשבות שהוא מאמין להם. בהסברים האלה האדם מרמה את עצמו. החשיבה שלו עסוקה בסיסמאות שנועלות את הדלת בפני מידע אמיתי. המידע האמיתי הוא שאם הייתה תקשורת יעילה וטובה, הסבירות רבה שהם היו מצליחים לפתור את הקונפליקט הזה. אם כל אחד מהשניים היה לוקח אחריות, לא להאשים האחד את השני, לא לבדוק מי עושה יותר מי עושה פחות, אלא איך לוקחים את הבעיה, מתעסקים בפתרון הבעיה. מה הבעיה? כל אחד אומר משפט, לא יותר מדי, לא מעמיקים יותר מדי במשפטים, מכיוון שאז מאבדים את השיח. הרי זהו נושא טעון, אי אפשר לדבר יותר מדי משפטים, כל אחד לא יוכל להרחיב יותר מדי את משנתו, ולהסביר איך שהוא רואה את הדברים. אלא, משפט קצר, כל אחד עם הדעה שלו, הכיוון שלו, ובעיקר גישה חיובית עם פנים קדימה, איך פותרים את זה? אבל הוא מתעסק בכל מיני מחשבות שנמצאות בראש שלו, והוא מרמה את עצמו. החשיבה שלו עסוקה בסיסמאות שנועלות דלת, בפני המידע האמיתי על מה שיכול להיות בין שניהם, אם תתנהל שיחה נכונה ויעילה. אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, בית הלל ובית שמאי, הלכה היא כמו בית הלל. למה? אומרת הגמרא בעיר ובין י' ג', מכיוון שבית הלל נוחין ועלובים ושונים דבריהם ודברי בית שמאי, אבל קודם כל אומרים את דברי בית שמאי ואז את דבריהם. למה? כי זו הדרך האובייקטיבית, לראות מה הצד השני חושב, לתת משקל לדעתו, ואז לתת משקל לדעתנו. כך נוכל להגיע לאיזון, כי באופן טבעי נותן האדם משקל לדעותיו, ובאופן טבעי פחות נותן משקל לדעתו של האדם האחר. ולכן אומרים בית הלל, כדי להתגבר על הנטייה הטבעית של האדם, לתת קודם כל משקל לדעתו, קודם כל בואו ונתעכב מה בית שמאי סוברים, נתחבר לדעה הזו, נבין את הדעה הזו, נפנים את הדעה הזו, שונים דברי בית שמאי, ורק לאחר מכן אומרים את הדברים שלהם. זוהי הענבה שהיא הדרך להגיע לאמיתתה של תורה. שאדם לא מחפש את עצמו בתורה, אלא מחפש את התורה ולהתאים את עצמו וליישר את עצמו אל התורה. זוהי הענבה להגיע לאמיתתה של תורה. וזוהי דרכם של בית הלל. ומכאן אל השלום בית, כך הבעל היה אמור לפעול. אבל הדרך של הבעל היא אחרת. הוא מגיע הביתה, רואה שהבית לא מסודר, ומתחיל לומר לעצמו אמירות, כמה הוא צודק, כמה זה הגיוני מה שהוא חושב. היא לא בסדר, היא לא הגיונית, היא דומה למשפחת המוצא שלה, כל מיני אמירות כאלה. ובכך הוא מרמה את עצמו, כי אם זו הייתה חשיבה אובייקטיבית, הוא לא רק היה מתעסק במה שהוא אומר, אלא מתעסק בזו דעתי שלי, מה דעתה שלה? איך היא רואה את הדברים? אבל זה הכעס. כמו שאומרים רבותינו בגמרא, שהכעס הוא מסלק מהאדם את החוכמה. ואם נשאר חוכמה, זה חכמים המה להרע. לעתיו לא ידעו. הדבר היחיד שעושה עדיין החוכמה שלו, זה להחכים באיך לא להיות חכם. הוא מחכים יותר ויותר, מקבע את עצמו בדעתו, שאין אפשרות שיש היגיון בגישה שלה. ובכך יש לו כל מיני מסקנות מוטעות, והוא אפילו לא רואה אותם, הוא כל כך בטוח בדעתו. וככל שאדם בטוח בדעתו, לא פעם זה בדיוק הסימן של הדחקה. הוא מדחיק מידע שקשה לו להתמודד איתו. הוא מדחיק מידע שאולי גם הוא אחראי לכך שאשתו לא משתפת איתו פעולה. הוא מדחיק מידע שאולי גם הוא אחראי לכך שהוא לא מרגיש טוב בבית. הוא לא כל כך קורבן תמים. אבל הוא לא רוצה לשמוע מילים כאלה. הוא מרמה את עצמו. הוא מתעסק בסיסמאות שנועלות את הדלת בפני המידע האמיתי שיכול לשפר את איכות החיים שלו. דבר נוסף שקורה בזמן הכעס, הלהבה של הכעס עולה והאדם מעצים את הבעיה. איזו דרמה, אין אפשרות להרגיש טוב בבית הזה, למה אני עובד? לא משתלם לעבוד? אני רק סובל, רק מרגיש רע. והאדם נמצא בעוד מנעול שלא מאפשר לו לראות שגם בית לא מסודר. גם אם דעתך לא בא לידי ביטוי בצורה מושלמת, עדיין יש חיים. אתה יותר מאשר אי הסדר של הבית. אבל האדם לא רואה את זה. כי הוא באמצע הכעס והוא מעצים את הבעיה יותר ממה שהיא באמת. דבר נוסף שעושה האדם הזה, יש לו מערכת חשיבה מאוד מוגבלת. ולכן הוא מרבה להשתמש במשפטים בסגנון של צריך, חייבים או אסור. כשבעל מגיע הביתה, חייבים שהכל יהיה מסודר, צריך שהאישה תדע לכבד את בעלה, אסור לאפשר לילדים לבלגן את הבית. והוא לא שם לב שהוא לא רק פוגע בהם, הוא בעיקר פוגע בעצמו. כי הוא בעצם אומר לעצמו מסר מאוד חד, אסור לך לשמוח, אלא אם כן כל התנאים יתקיימו. ואם תנאי אחד ייפול, תתחיל להתעצבן, תתחיל לחוס. מי הסובל? הגדול ביותר, הכעסן. אשתו לא התנהגה בצורה שהיא מוצאת חן בעיניו. הוא מתחיל להסביר לעצמו, היא לא הייתה צריכה לעשות ככה, היא כן הייתה צריכה לעשות אחרת. ברגע שהאדם יצר לעצמו מערכת כללים שאומרים, מתי מותר לשמוח, מתי מותר לצחוק עם הילדים, מתי מותר ליהנות בבית, רק כשכל הבית מתנהל כשורה, וטעויות כאלה, שהבית לא מסודר, אסור שזה יקרה. כך האדם יצר לעצמו קודים מאוד מסובכים, בשביל לפתוח את כספת הרגשות ששם נמצאים הרגשות החיוביים. זה סגנון חשיבה שמבוסס על הנחת יסוד שאומרת שמגיע לבעל מיד, כאן ועכשיו, מה שהוא רוצה. ואם לא, תגובה דרמטית. כי אם הוא לא יקבל מה שהוא רוצה הוא מקופח, הוא לא אהוב, לאף אחד לא אכפת ממנו. ואולי זה נכון? אולי באמת אנשים כבר לא אכפתים כלפיו. אם הוא יתנה ככה שנים על גבי שנים, מי עוד יכול להיות אכפתי כלפיו? אבל זו עדיין לא סיבה לחוס. זו סיבה להפסיק את הגישה ולהתחיל לייצר אכפתיות. להפסיק לומר אמירות בסגנון של, אם אני מפרנס את המשפחה, בוודאי שהמשפחה חייבת לתגמל אותי. אלא יותר לומר, נכון, אני משקיע את הצד שלי, כעת בואו נעשה מסע ומתן, בואו נדבר, בואו נראה איך המשפחה יכולה לתת גם מעצמה. בואו נעשה שיח. ואם לא יכולים, אז אולי גם אני יוריד מעצמי. לא בתור נקמה, אלא כדי שתהיה השקעה שאני מרגיש שאני יכול להשקיע ולא לצבור יותר מדי כעס ותסכולים. חלילה, לא בתור נקמה, אלא בתור הורדת מחויבות, כיוון שאני רואה שאני משקיע הרבה, והצד השני לא מוכן בכלל לדבר איתי, אז נוריד קצת מהמחויבות. במקום שצד אחד ישקיע 100% והשני 40%, מי שמשקיע 100% יראה ל-70%, מי שמשקיע 40% יישאר ב-40% שלו, ועוד שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, מחדש ידברו על הבעיה. אולי זה לא יציק להם שכל אחד הוריד קצת מהמחויבות, אולי עד הרבה. זה גרם להרגעה, פחות מחנק, בהרבה מאוד מקרים האחד, משקיע המון למען הבית, אבל הוא מצפה לקבל כל כך הרבה, עד כדי כך שהצד השני אומר, תשקיע פחות, ופחות תלחץ עליי לקבל בחזרה. להגיע לידי איזון נכון בין נתינה וקבלה. אז הדרך הקלה של האדם היא לומר שאשתי או בעלי צריכים טיפול. ואני נורמלי, כי הרי אני כל כך משקיע וכל כך לא מקבל. והאמת היא, ככל שהאדם ינסה לכפות את הדרישות שלו באמצעות תביעות כעסניות, כך תלך ותפחת המוכנות והנכונות של הצד השני להקשיב לו. במקרה הזה הבעל יותר ויותר דורש, האישה, באופן טבעי, תפחת המוכנות והנכונות להקשיב ולשתף פעולה. אז דבר ראשון, כדי להפחיד את הקהל, למרות הרצון לכעוס ולהתנקם שבוער באדם, והאדם לא תמיד מעוניין לנטוש את הרגשות שסוערים בו, בעיקר כשאדם מאמין שהכעס שלו הוא באמת מוצדק. הצד הראשון הוא להבין, להפנים, לא משנה מי הצודק, הכעס זוהי בחירה שאולי יש לה יתרון לזמן קצר. בדקות הראשונות מרגיש האדם יותר עוצמה, יותר שליטה, אבל תוך זמן קצר האדם יכול לראות שהוא גורם לצד השני יותר לזלזל בו. אנשים פחות אוהבים אותו ולא רוצים להתקרב אליו. הוא גם לא צפוי, לא יודעים מתי הוא כועס, מתי לא. הוא לא רגוע, הוא גם לא שלם עם עצמו. ודאי לא בוגר, ודאי לא דוגמה טובה לילדים שלו. אם כן, הכעס הוא הרגשה חזקה מאוד, אבל המחיר שמשלמים על ביטוי הכעס, איכשהו, עם כל העוצמה שלו, הוא מחיר גבוה יותר מאשר התגמול שמקבלים. ולכן חשוב שהאדם יעשה ניתוח של מחיר, רווח והפסד. אולי הוא מרגיש הרגשה טובה, אולי הוא אומר לעצמו, לי מותר לחוז אם כך אני מרגיש, כך הוא גם מרגיש שלא מנצלים אותו. ובכלל, אם הוא ישתוק, ינצלו אותו בהמשך החיים. וגם אם הוא לא מקבל מה שהוא רוצה, לפחות הוא מצליח להתנקם. זה הרווחים הקטנים של הכעס, אבל כמה זה מבלבל את האנשים סביבו, כמה זה פוגע בהם, כמה הוא פוגע בעצמו, כמה אנשים מתרחקים ממנו יותר ויותר. ועד הרבה, כשהוא יהיה רגוע יותר, אנשים יאהבו אותו, ירצו קשר איתו, יהיה יותר אמון שאפשר לדבר איתו, הוא יהיה צפוי יותר, הוא ירגיש עם עצמו טוב יותר, כי הוא שואט על הרגשות שלו, הוא רגוע יותר, הוא שלם עם עצמו. הוא יתנהג כמו אדם בוגר, וגם הילדים שלו ילמדו ממנו גישה נכונה לחיים. זה לא אומר שהאדם יעשה את המחשבות האלה, יתרון וחיסרון, בשעת מעשה, בשעת התפרצות הכעס. בזמן התפרצות הכעס צריך להתנתק, לצאת מהבית, לצאת להליכה 10 דקות, רבע שעה, להתנתק. פעילות גופנית, עשייה, להשיח דעת. אבל זה כן אומר באופן כללי, כאשר האדם פעם אחר פעם מתמודד עם זה, שיעשה לעצמו רשימת יתרונות וחסרונות, ויעבור עליהם פעם ביום. כדי להזכיר לעצמו ולהפנים יותר ויותר איזה סוג אדם הוא נהפך כשהוא משועבד לכעס ואיזה סוג אדם הוא יכול להיות כשהוא מתרומם מעל הכעס. דבר נוסף, כדי לצאת ממעגל הכעסים, חשוב לצאת ממעגל הכללים שהאדם חי בהם, לקבוע כללים חדשים. כי לא פעם בני הזוג נצמדים בצורה עיוורת לכללים שהם קבעו ואז הם סובלים מאותם כללים. לדוגמה, יש להם תיאוריה, יש להם גישה שאומרת שהאדם צריך להתנהג בצורה מסוימת והוא מאוד מאוכזב אם האחר לא מתנהג כמו שהכלל קובע. בואו ונמשיך לבחון את הסיפור שאנחנו מדברים עליו. לבעל ישנה אמונה, תפיסה, כלל שאומר אם אני משקיע, כיוון שאני בעל טוב, אני בעל נאמן, אני בעל משקיע, מגיע לי שכשאני אגיע הביתה הבעל יהיה מסודר. זה נשמע כל כך הגיוני. אחד ועוד אחד שווה שתיים. אם אני משקיע, מגיע לי שישקיעו לי בחזרה. וכך האדם מאמין לאמירות שהוא אומר לעצמו בלי לבחון כמה זה מורכב, כמה זה לא מורכב, כמה זה אפשרי, איך זה אפשרי, האם זה מתאים לכל הצדדים. וברגע שהאישה לא נתנה לו את הסדר שהוא כל כך רוצה שיהיה בבית, הבעל ראה את זה כהפגנת קרירות מצידה. כתוצאה מכך הוא ניסה להשתלט, לחוס, להתעצבן, לדבוע, בכוח את מה שמגיע לו. הוא כועס כשהיא מגלה אדישות, והוא לא שם לב שהאדישות שלה זה מנגנון הבריחה שלה מהכעס שלו, מכללי החיים שלו, מהגישות הנוקשות שיש לו. ואולי מדי פעם הוא היה מנדנד ובסוף משיג קצת את מה שהוא רוצה, הוא יכול להפחיד, הוא יכול להניש, הוא יכול להשתלט, הוא יכול לומר, אם אני לא מקבל בחזרה מה שאני רוצה, אני משתלט, לא מאפשר יותר לגעת בכרטיס אשראי. ובכך האישה מרגישה נשלטת, לכודה בתוך בית האסורים של הגישות של בעלה, התמרמרות מצטברת, כי היא חייבת למלא את הדרישות לפי הזמן. והוא עדיין בשלו, אני באמת לא מבין מה הבעיה. והוא לא מבין שזה שהוא לא מבין, זו הבעיה. אז אם האדם רוצה חיים טובים יותר, שיקבע כללים גמישים יותר, גישה מציאותית יותר, קלה יותר. זה לא אומר להוריד ציפיות, אדרבה, זה אומר להעלות ציפיות. תפסיק לצפות שרק כאשר תחזור הביתה והבית מסודר, אז תרגיש שמח. תעלה ציפייה, גם כשהבית לא מסודר, למרות שנראה לך שאתה משקיע יותר ולא מקבל את התמורה הראויה לך. בכל אופן, תתעלה מעל הכללים, מעל הגישות, ותשמח. תתחיל לחייך, לפרגן, לעודד, לצחוק, לשחק, להתעניין, לדבר עם הילדים, עם בני הבית. תתחיל לנסח מחדש את כללי הקשר שלך עם האחרים. גם אם והיה, ואתה מרגיש שאתה לא מקבל בחזרה מה שאתה ראוי לקבל, תמשיך לכבד את עצמך, לתפקד בצורה יעילה. תתחיל לדבר על הציפיות שלך בצורה מבינה יותר, אמפתית יותר. תפסיק להטיל את האחריות למצב הרוח שלך על האדם האחר. אני אדם מאוד רגוע. כשאני הייתי בישיבה, כשהייתי בסמינר, כולם ידעו, כל החברים שלי בישיבה, כל החברות שלי בסמינר, ידעו שאני אדם רגוע מאוד. הייתי תמיד רגוע, ומה שזה השתנה, זה מאז שהתחתנתי. להפסיק להטיל את האחריות למצב רוח על הצד השני. אבל אז חוזר הבעל ואומר, אבל זה לא הגיוני, זה לא פייר. אני מרגיש מנוצל, אני משקיע ולא מקבל. אבל זו הטעות. המציאות היא שיחסים אנושיים, כולל נישואים, הם לא הדדיים. הם לא סימטרים. הם לא שווים. באופן טבעי, אדם קרוב לעצמו מרגיש שהמאמץ שהוא עושה הוא באמת מאמץ, והמאמץ שהאחר עושה הוא פחות מרגיש אותו. זה לא רוע לב. זה פשוט דעות שונות. משקל שונה למאמצים, לחשיבות של הצרכים של שני הצדדים. ולכן לנסות לייצר מערכת שהיא סימטרית, הדדית 100%, אני משקיע א' ולכן מקבל ב', היא מתאימה רק אם והיה והצד השני חושב בדיוק כמונו, אבל היות שהצד השני לא בהכרח רואה את היציאה של הבעל מחוץ לבית לעבודה כמאמץ גדול, הוא בטח שהוא רואה את עצמו שנמצא בתוך הבית, במקרה הזה האישה, כמאמץ גדול, קשה, קשה מאוד. גם לה יש את הגישה שלה, היא תסביר שבעלה מחוץ לבית פוגש אנשים, יש גיוון, יש מוטיבציה, התפקד, אני בתוך הבית, סביב אותם קירות כל הזמן, לא קל לי, להתרומם ולהתחדש כל פעם. יש לו מוטיבציה חיצונית, מהעבודה, מהחברה, לי אין. וכך, לכל אחד מהשניים יש את הצדדים שלו. אם לכל אחד מהשניים היה עורך דין, הוא היה מוצא מספיק סיבות להצדיק את כל אחד מהשניים. ולכן אין מה לייצר מערכת כללי מסובכת ומורכבת, שאומרת רק אם יקרה א', אני ארגיש ב', רק אם אני אגיע הביתה, והכל מסודר, אז אני שמח. זוהי נוקשות, עקשנות, מערכת שהיא לא בריאה, היא לא מאפשרת גמישות ופתיחות. זוהי גישה שמקבעת את הכעסים פעם אחר פעם. ומצד שני, אם הבעל יגיע עם גישה גמישה יותר, יש משהו מצפה, לחזור הבית, הבית מסודר ונקי יותר. אבל גם כשזה לא קורה, הוא לא בגלל זה נמנע מלהתקרב לילדים או לייצר אווירה נינוחה ונעימה לכל בני הבית. אולי הוא יאמר זה מפחיד, הוא מפחד לוותר על הכעס שלו, כי אז הוא יהיה מנוצל, מושפל. כי הוא מרגיש שהכעס זה כלי הנשק ההכרחי כדי שיעמוד על הזכויות שלו. כי רק אם הוא ידבע בתוקף את מה שמגיע לו מהאנשים סביבו, אז הוא ירוויח, אבל זו הטעות. אז הוא יפסיד הכל. דווקא אחרת, כשהוא יגיע הביתה, ולמרות שהבית לא מסודר, ובכל אופן, יהיה נינוח ונעים, האווירה החיובית, אולי הפעם הראשונה והפעם השנייה, היא לא תייצר בית מסודר יותר, אבל במקום להעניש, לייצר אווירה נכונה, אווירה טובה, הוא יוכל לדבר על הצרכים שלו, להשפיע על בני הבית, יותר לקבל מה שהוא רוצה. הוא לא חייב להשתמש רק בכלי אחד, כעס. מה גם שהכלי הזה, הגישה הזו, לא עובדת. לא צריך להיות מנוצל, אבל גם לא שתלטן. אז ניגשים אל שיחה עניינית, אל כללי תקשורת של צורך מול צורך, ומתקדמים בהדרגתיות אל הפשרה המתאימה לשני בני הזוג. לא מחפשים פתרון מושלם, אבל מחפשים תהליך של התקדמות. מה שייתן תקווה לשני הצדדים, ששני הצדדים ראויים באותה מידה, לזכות למענה לצרכים שלהם. גם אם לא בצורה מושלמת, גם אם לא כל הזמן, אבל הצרכים של שניהם, יש מקום, יש חשיבות, אז יש תקווה. היו ברוכים.
כי הילד תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.